שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו. כרגיל, אני פה עם הבנים שלי.
יונתן ואיתמר.
והיום ביקשתם לשמוע על...
אגדות אורבניות.
אגדות אורבניות. לפני שנתחיל, נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו את ערוץ היוטיוב שלנו, הסקרנים פודקאסט. אליו אנחנו מעלים מעט לעט את הפרקים שהקלטנו גם בפורמט סרט, למי שמעוניין גם לצפות ולא רק להאזין. אז פתיח קצר... ומתחילים. הסקרנים. בואו קודם ננסה להגדיר מהי אגדה אורבנית, ובמה היא שונה, אם בכלל, מאגדות עם רגילות. אז ראשית, אפשר להבין שאגדות עם בדרך כלל מיוחסות לעם מסוים, או ליתר דיוק, לקבוצה מסוימת. אלו אגדות שבדרך מסורתית סופרו מפה לאוזן. נסו לדמיין שבט מסוים לפני אלפי שנים. לא היו טלוויזיות, לא מחשבים או פלייסטיישן, לא טלפונים סלולריים ואפילו לא הכתב. השמש שקעה ועכשיו משעמם. מה עושים? כולם מתקבצים סביב מדורה לארוחת הערב, וכדי להעביר את הזמן, אחד מזקני השבט מתחיל לספר סיפור על ענקים או גיבור שנלחם בידיים חשופות באריה או במפלצת, על דרקונים או נחשי ענק או אנשי דוב שמטיילים ביערות וחוטפים ילדים קטנים. אגדה אורבנית מעט שונה. ראשית, היא הרבה יותר מודרנית, ולא מתבססת על סיפורים בני מאות או אלפי שנים. שנית, היא לא מוגבלת בהכרח לאזור, עם או קבוצה מסוימים. בניגוד לאגדות עם, היא כמעט תמיד קרובה למספר. הכוונה היא שהסיפור אף פעם לא קרה למספר עצמו, או למישהו רחוק במקום רחוק ומזמן. אלא תמיד זה, אתם חייבים לשמוע מה קרה לשכן של חבר שלי, או לא תאמינו מה קרה לבן הדוד של מישהו מהעבודה שלי. רוצים לשער למה זה ככה?
כדי לקבל תשומת לב, כזה להראות, זה יכול לקרות לכם בדיוק כמו שזה קרה לו.
הסיבה היא שהקרבה היחסית למספר הסיפור נותנת לסיפור אמינות. קשה להאמין לסיפור על בחור שנלחם באלים בשמיים, אבל הרבה יותר קל להאמין שמשהו קרה לאבא של מישהו מבית הספר של אח שלי. זה קרוב מספיק בשביל להישמע נכון ואמיתי. את המושג אגדה אורבנית טבע ב-1968 פרופסור ריצ'רד דורסון, שהיה מומחה לאגדות וסיפורי עמים. ב-1981, פרופסור אחר מאוניברסיטת יוטה שבארצות הברית, פרסם סדרת ספרים עם אגדות אורבניות שאסף. והאגדות החלו להתפשט. אגדות אורבניות בדרך כלל מכילות רכיבים של אימה, פחד, מסתורין, ולפעמים אפילו הומור. הנושאים בדרך כלל קשורים לרצח, פשע, אוכל מזוהם, ובאופן כללי לנושאים שבהם המאזין ירגיש מחויב להזהיר את היקרים לו מפני הסכנה. וכך האגדה תתפשט ליותר ויותר אנשים. דוגמה אחת היא לסיפור בו כנופיה ממדינת פלורידה בארצות הברית הייתה נוהגת לנהוג בלילות אפלים כשאורות הרכב היו קבועים. ואז, ברגע שנהג שנסע מולם היה מסמן להם באמצעות הבהוב האורות שלו ששכחו להדליק את הפנסים, הם היו רודפים אחריו ורוצחים אותו. הסיפור התפשט במהירות כזו שתוך זמן קצר כל תחנות המשטרה במחוז קיבלו התראה לחפש חבורות של נהגים צעירים שמחפשים לרצוח נהגים תמימים. אפילו שר ההגנה של קנדה ששמע את הסיפור הוציא אזהרה לחברי הפרלמנט בכל מחוז אונטריו. רוצים לשבוע כמה דוגמאות לאגדות אורבניות?
כן,
בוודאי.
אז יש לי רעיון. אני אספר לכם כמה סיפורים, ואתם תגידו לי מה מהם אמיתי ומה מהם אגדה אורבנית. בא לכם?
כן!
יאללה, בואו נתחיל. על מכתב שרשרת, שמעתם?
לא.
אז פעם, לפני שהיו אימיילים או הודעות וואטסאפ, אנשים תקשרו הרבה פעמים באמצעות מכתבים. אני גדלתי בעיר רחובות בשנות ה-70 וה-80. כשהייתי בן 9 בערך, כלומר בשנת 1986, קיבלתי בדואר מכתב מחבר שלי עידו. זה היה מה שכונה בזמנו מכתב שרשרת. היה כתוב שם שאני חייב להעתיק את התוכן של המכתב הזה בדיוק ב10 עותקים ולשלוח אותו ל10 אנשים אחרים. ככה שכל אחד מהם שיקבל את המכתב, יהיה חייב להעתיק ולשלוח את המכתב ל10 אנשים שהוא מכיר. במכתב, שאגב אם תזכירו לי אחר כך אני אחפש אותו במחסן ואראה לכם אותו, היה כתוב שמי שישבור את השרשרת ולא ישלח את המכתב, יזכה למבול של מזל רע, ודברים בלתי נתפסים עשויים לקרות לו. מה אתם חושבים? שלחתי או לא שלחתי?
שלחת לדעתי.
לפי דעתי אתה חכם יותר מהדבר הזה ולא שלחת.
אז ברור ששלחתי. שלחתי לארבעה חברים מבית הספר, לבן דוד שלי אסף, לשלושה חברים מחוג התיאטרון שלי בבימת הנוער, לילדה שהכרתי מחוג אנגלית, ואז נתקעתי. לא יכולתי לחשוב יותר על אף אחד. תשעה? לא מספיק. אז את המכתב האחרון שלחתי לגדעון, מהמקולת בפינה של הרחוב. אחרי כמה ימים, שאימא שלי, סבתא שלכם, שלחה אותי לקנות משהו, גדעון שאל אותי אם שלחתי לו מכתב. כשעניתי שכן, הוא התחיל לצעוק עליי, שמה אני משגע אותו ועושה לו עניינים וביקש שאביא את אימא שלי איתי בפעם הבאה, וזרק את המכתב לפח ליד הקופה. הקיצר, לא נעים בכלל. למחרת, כשבאתי עם סבתא למכולת, היא הייתה סגורה. כשבררנו עם הירקן בחנות ליד איפה גדעון, הוא סיפר שבבוקר, כשהוא בא לפתוח את המכולת, בדיוק הגיעה המסעית של תנובה עם מוצרי החלב. הנהג פנה ברחוב מהר מדי, הגלגל שלו פגע במדרכה, דלת המסעית נפתחה בפתאומיות ופגע בגדעון, שעכשיו מאושפז בבית חולים קפלן.
אוי! וואו, אבא, אם אתה לא היית שולח...
אוקיי, לא יודע.
אולי זה היה בפנייה שלך בבית.
אולי אם הוא לא היה זורק לפח, אז זה היה... גורלו היה שונה.
רגע, היית צריך לכתוב 10 מכתבים שונים?
כן. בואו נמשיך. את הסרטונים ביוטיוב של אנשים שמכניסים מנטוס לבקבוק קולה והכל משפריץ אתם מכירים, נכון?
כן.
אז זה קורה בגלל הריאקציה בין מולקולות הפחמן הדו-חמצני שבקולה, שזה בעצם מה שגורם לה להיות תוססת, עם שטח הפנים המחוספס של המנטוס. הבועות מתגברות ומתגברות עד שנהיה צפוף מדי בבקבוק והכל מתפרץ החוצה. אז לא גילו את זה במקרה. הסרטון של ניסוי המנטוס בקולה שודר בטלוויזיה בשנת 1999. אבל הוא הפך ללהיט ברשת רק בשנת 2005. אבל מי בכלל חשב על זה ולמה? אז מסתבר שבן אדם, מדען, בשם לי מריק, הופיע עם הניסוי בתוכנית של דייביד לטרמן ב-1999, והוא עשה את זה בעקבות חוויית ילדות שהייתה לו כשהוא היה ילד בשיקגו בשנות ה-70. הממתק הלהיט באותם שנים היה סוכריות קופצות, שהומצאו ב-1976.
וואלה?
כן. מריק סיפר שהייתה לו ילדה בבית הספר, ג'ייני, שהשתגעה על הממתק החדש. יום אחד, במסיבת יום ההולדת שג'ייני ערכה על הכיתה שלה, היא אכלה סוכריות קופצות בלי הפסקה. ואז היא שתתה כוס שלמה של קולה בלגימה אחת. מריק סיפר שמה שקרה אחר כך היה מפחיד. הבטן של ג'ייני החלה להתנפח ולהתנפח לגודל של כדורסל בערך, ואז היה רעש מוזר מבפנים. ג'ייני התעלפה ונלקחה לבית החולים באמבולנס. מרק סיפר שמעולם לא שכח את המקרה בו הבטן של ג'ייני דילייני משיקגו התפוצצה בגלל ששתתה קולה מיד אחרי מנה גדושה של סוכריות קופצות.
רגע, היא מתה?
לא יודע, אבל היא בהחלט הגיעה לבית חולים. והסיפור האחרון שלנו קורה במדינת קולורדו שבארצות הברית. בקולורדו יש המון יערות, ובמקום עם הרבה יערות יש גם לפעמים שריפות. לפני כמה שנים התפרסמה הידיעה בעיתון מקומי שבאחד היערות, אחרי שקיבלו את השריפה שהתחוללה שם, מצאו הכבאים גופה של אלמוני, שוכבת באמצע היער השרוף, לבושה בחליפת צלילה, משקפת ומחל חמצן. בכתבה הם ביקשו את עזרת הציבור לזהות את הגופה כי הם לא הצליחו להבין איך לעזאזל הגיע צוללן לאמצע יער שרוף. למחרת ניגש בחור צעיר לתחנת המשטרה בגרנד לייק שעל גדות אגם גרנד, במרחק כמה עשרות קילומטרים ממוקד השריפה. הוא הגיש דיווח שאבא שלו נעדר.
אוי.
הבחור סיפר שהוא יצא עם אבא שלו לטיול צלילה באגם, ובגלל שלא הרגיש טוב כל כך, הוא החליט להישאר בחדר שלהם במלון. הוא אמר שאבא שלו לא חזר מהצלילה, והוא חושש שמא טבע באגם. תוך מספר ימים, שתי התעלומות נפטרו. מסתבר שמה שקרה זה שבזמן השריפה, עשו שימוש במטוס כיבוי גדול. מדובר במטוס עם מיכל גדול בבטן שלו, שאותו ממלאים בנוזל כיבוי שריפות או במים אם יש באזור מאיפה לקחת. מה שהמטוס עושה זה שהוא טס מעל גוף מים גדול כמו אגם או אפילו נהר גדול, פותח את דלת המחל, יורד נמוך 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 וממלא את בטן המטוס במים, טס מעל השריפה ומטיל את כל המים על האש.
מגניב.
אז מה שקרה באותו יום זה שהצוללן, ג'ון ריבס קראו לו, לא ידע שיש הוראה לא לצלול באגם באותו היום, ואז בזמן שהיה במים, מטוס הכיבוי ירד למלא את המאגר שלו ובטעות שאב אותו לבטן המטוס. מספר דקות אחר כך הצוללן המסכן הפך לצנחן ומצא את מותו בלב היער. נו, אז מה אתם אומרים? איזה מהסיפורים נכון ואיזה הוא אגדה אורבנית?
אתה יודע?
אני סיפרתי.
לדעתי שלך.
שלי מה?
לא יודע, לדעתי שלך יותר רגיוני כי בטן שהתפוצצה פחות ומים שלקחו והוא היה צריך...
מטוס הוא מהיר. בן אדם, גם אם הוא ישחה הכי מהיר שלו, לא הצליח לעקוף מטוס ששואב מים.
כן, הוא בכלל, הוא בכלל לא ראה את המטוס. המטוס צולל לכיוון המים ושואב אותם פנימה במהירות גבוהה.
הבטן שהתפוצצה נשמע לי מוזר.
למה? אבל ראיתם מה קורה למנטוס בקולה? תחשבו שאם הפקק סגור, אבל הבטן היא לא חזקה כמו פלסטיק. מקסימום, היא גמישה.
מקסימום היה לו צלע קצת קצף מהפה,
כן,
לא?
אבל, לא, זה...
זה לא שהיא אכלה חצי קילו מנטוס ושתתה בקבוק קולה שלה.
היא לא ילדה מווילי וונקה שהפכה לאוכמניה.
נכון, היא לא. אבל בכל זאת, הגורל של ג'ייני דילייני משיקגו גם לא היה מדהים. טוב, אז האמת היא שכל שלושת הסיפורים הם אגדה אורבנית. אף אחד מהם לא קרה באמת. בעצם מה שעשיתי כדי למכור את האמינות של הסיפור זה נתתי לכם הרבה מאוד פרטים. שמות, תאריכים, מקומות, זמנים שונים.
אנשים שאתה מכיר.
אנשים שאני מכיר, וזה בעצם הדרך להפוך את האגדות האורבניות לאמינות יותר. כי כמו שאמרתי, אם אני עכשיו אספר לכם, תקשיבו, יש איש דוב שחי ביערות וטורף מטיילים, זה נשמע מאוד מופרך ולא אמין. אבל ברגע שאני מספר לכם על חבר שלי עידו ששלח לי מכתב, או על ג'ייני דילייני, שאני לא יודע אפילו אם יש מישהי כזאת בשיקגו, אז זה נשמע יותר אמין. כל שלושת הסיפורים האלה הם באמת סיפורים שהם מאוד מאוד נפוצים ופופולריים, אבל אף אחד מהם לא אמיתי. יש עוד הרבה מאוד אגדות אורבניות, רובן באמת מאוד אלימות, ומפאת המאזינים שלנו שחלקם צעירים לא רצינו שיהיו להם סיוטים בלילה, אז חסכנו את התענוג הזה מהמאזינים והמאזינות שלנו. אוקיי, אז עד כאן להיום. נשמח לשמוע מכם כרגיל, אם תשאירו לנו הודעות, תעשו סאב או לייק במקומות שבהם אתם מאזינים או צופים בנו.
נשמח אם גם תעשו שיתוף לשתף לחברים.
אוקיי, אז תודה לכם, אני הייתי אורי.
אני הייתי יונתן.
ואני הייתי תמר.
ביי ביי.
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 הסקרנים.